לכל אחד את הדף ביד, אבל נשתדל לקרוא את הדברים בצורה ברורה. אני מקווה שזה יהיה תחליף. תחליף מספיק לזה, לדף שהיה אמור להיות מולכם. רק אני מחפש פה פסקה שנוכל באמת להתחיל ולסיים אותה עד 12. מפעם לפעם אני טועה בעניין הזה. בפרט שהנושאים הם עמוקים ורציניים, וכל מושג דורש בירור. אני לא רוצה שאנחנו נלמד לא חצי ולא שליש, אז איך נעשה את זה? בואו נראה. יש פה פסקה מאוד מאוד חשובה. אני מתלבט. בכל דרכך הדעהו ראינו כבר פעם. ברוך השם, זוכרים ללמוד את זה. רגע שאתה תן. בואו נראה. טוב, אולי נראה קצת, נקרא קצת פסקאות, יש פסקאות קצרות במידות הראייה, זה הולך לפי א' ב', יש מידת הגאווה, מידת הגאווה. זה פסקאות קצרות, נראה כמה נתקדם, כמה שנספיק נספיק. כן? פסקאות הקצרות הן הפסקאות היותר קשות בדרך כלל, כיוון שהן מאוד מקמצות באינפורמציה. כן? פסקה קצרה היא כוללת בתוכה הרבה, בבחינת מעט המחזיק את המרובה. כן? המרובה כלול בתוכה בצורה מאוד מתומצתת, ומובא לפנינו רק איזשהו רושם של הנושא, כן? של נושא רחב, אבל רק איזשהו כותרת קצרצרה שמחביאה בתוכה המון פרטים. כמו שאומרים, התוספותים הקצרים, התוספותים יותר קשים. הארוכים, הם מדברים בעד עצמם, הם פשוט מפרסמים את מה שיש לומר. הדברים הקצרים הם דברים שהם מחביאים בתוכם הרבה ומדברים מעט, מה שנקרא אומר מעט ועושה הרבה. אז מטבע הדברים, זה קצת יותר מסובך, אבל על חסדי השם אנחנו נצמוך בעזרת השם, שנזכה להבין בית משהו כאן, דברים מאוד מאוד חשובים. כל הפסקאות האלו זה דברים שהרב קוק כתב לעצמו בכל מיני פנקסים, כן? הלא הם הפזורים בפנקסיו הרבים, והרב צבי יהודה בעבודת קודש מפרכת, כן? במשך עשרות שנים, למעשה הפך את פנקסיו של הרב קוק לספרים, כן? עד כדי כך שאנחנו לא מעלים על דעתנו שמוסר אביך זה בעצם לא ספר שכתב הרב קוק, זה פסקאות, זה כל מיני פתקאות, הייתי אומר, פנקסים, שהרב צבי יהודה במלאכת אומן, פשוט קיבץ אותם לספר. כן? אנחנו אפילו לא יודעים, כן? שזה אופן התהוות הדברים. אבל זה, כן? זה דרכו של מסדר ועורך, במיוחד גדול כמו הרב צבי יהודה, ודאי בתור בן של, ודאי ודאי שסייעתא דשמיא מיוחדת, הייתה לו בעניין הרגשת מחויבות עמוקה להוציא את תורת אביו רבו. הדברים שמופיעים לפנינו הם פרי העבודה הזו, ונראה, שם ירחם, מה שנבין נבין. תראו, כתוב ככה, במידת הגאווה, יש פה איזה ספר או שניים, אפשר לזה. מי שרוצה, אולי, אני לא יודע, נעשה הגרלה, מי
שרוצה, יקרה. יש פה שניים? יש פה שניים? די, טוב.
כן, מידת הגאווה. זה בסוף הספר. כן. א', א', זה במידות הראייה. זה סוף הספר. עוד ג', גאווה. הכרח, יש לכם? א', חילקו מה שהיה, חילקו. בוא תשב עם מישהו, אתה יכול לשבת עם מישהו, יאיר. בוא תשב לידו, אתה יכול להסתכל. הכרח הוא, כן, לאוהב השלמות האמיתי, לנער מליבו כל אבק גאווה. מה זאת אומרת שלמות אמיתי? קודם כל צריך להבין. הביטוי שלמות אמיתי. כן? תראו מה שכתוב כאן. אוהב שלמות אמיתי. כלומר, יש אדם שאוהב שלמות, אבל הוא לא אוהב שלמות אמיתי. אז מה ההבדל בין אוהב שלמות לאוהב שלמות אמיתי? ההבדל הוא כך. יכול להיות שאני רוצה שלמות. אני רוצה לדעת תורה, אני רוצה לקיים מצוות, אבל אני במרכז, אני לומד, אני מקיים מצוות. שמת לב שאני מקיים מצוות? ראיתם שאני צדיק? זה אוהב שלמות, אבל הוא לא אמיתי. למה? הוא לא מזהה. הוא לא נותן מקום בנפשו להכיר ולדעת מאיפה נמשכת לו החוכמה. מי מחיה אותו? הוא לא מבין, הוא לא חש ולא יודע שהוא מצד עצמו כלום. הוא מצד עצמו כלי. לא פשוט להגיע להבנה הזו. אפשר לדבר עליה. אנחנו נדבר עליה מן הסתם בדקות הקרובות. וכנראה שגם אחרי שנדבר עליה ונדבר עליה נכבדות, עדיין זה יהיה בגדר של תעלומה לגבי רובנו. מה פשר אותו היות כלי? כל אחד מאיתנו במידה כזו או אחרת יחזור לאהבת השלמות, הלא כל כך אמיתית שלו. הוא ימשיך להיות במרכז, הוא ימשיך לעשות מעשים טובים מאוד. שום בעיה, הוא ילמד תורה, הוא יקיים אפילו מצוות, אבל יהיה חסר אהבת השלמות האמיתית. יהיה חסר, כן, המעשה מתוך ההבנה לשם מה אני עושה, לשם מי אני עושה, מי הוא בעל השלימות שממנו הכל מתחיל, ומשם הוא זורם אל תוך נפשי, ואני מצידי לית לי מגרמי כלום, מעצמי אין לי כלום, אני במצב של ריקות, אני במצב שמפנה מקום למשהו גדול יותר להיכנס. עד כמה אני אתן מקום למשהו הגדול הזה? או עד כמה אני אתערב ואכניס את עצמי, את המחשבה שלי, את מה שיש לי לומר, אני בר פלוגתא מול ריבונו של עולם. יש לי מה לומר, גם כאשר אני עוסק בתורתו, כן? גם כאשר אני עוסק בתורתו, עדיין בעיניי זה נתפס. אני יודע מה רוצה להגיד, אני דורש דרשה יפה, אבל מי במרכז? מי ראשון? מי בראש? אני. מה זאת אומרת אני? אני החשוב. אני מרגיש את עצמי יותר מאשר אני מרגיש אותו. למדתי משהו בתורתו, למדתי שהוציא אותי ממצרים, ועדיין אני מרגיש את עצמי יותר. תחשבו איזה דבר פלא עצום זה. לקרוא את פרשת יציאת מצרים, ולהמשיך להרגיש שאני במרכז. זה דבר מעניין. לא מספיק חושבים על זה. לפעמים משמשים בערבוביה שני דברים סותרים. איך יכול להיות שהוציא אותי ממצרים, ואני עדיין מרגיש שאני במרכז. כאילו אני אציר, וסביבי דברים מסתובבים. כן? אני זה כוכב שבט, וסביבי דברים מסתובבים. הכל משרת אותי, הכל למעני. אני במרכז. כולם נבראו לשרתיני, לשמשיני. הנה אתם יושבים כאן, שומעים את הדברים. מי במרכז? בתוך המעמד הזה. ריבונו של עולם? הוא אני. אולי אתם חושבים שאתם? באתי לפה כדי לקבל חוכמה, קבל חוכמה, אני במרכז, באתי לקבל, לנצל. כולנו צרכנים, כולנו צורכים זה את זה. כולנו ברגשה שאנחנו חיים את החיים כדי להגדיל את תפיסת המקום שלנו, על חשבון תפיסת המקום של ריבונו של עולם. לפי המידה שאנחנו שייכים לתפיסה הצרכנית, ולא לתפיסה שמפנה מקום ל... פנות מקום. לפי זה, אנחנו, לפי אותה עמידה, אנחנו נחשבים אוהבי שלמות אמיתית או לא. זה הגדרה, כן? זה מה שרצינו להעיר פה לגבי העניין של שלמות אמיתית, כן? או שלמות שאינה אמיתית. כדאי לשים לב הדבר הזה. ההגדרה שהגדרתי כרגע, ההבדל שאמרתי בין שלמות אמיתית שאינה אמיתית, היא חשובה. למה היא כל כך חשובה? כי אנחנו לא מדברים פה עכשיו על אדם שרוצח וגונב. לא מדבר אדם שרוצה. אדם שמקיים מצוות. אדם שלומד תורה. אתם יודעים יותר מזה. אדם שעובד על המידות שלו אפילו. אדם שמרגיש טוב עם עצמו. טוב לי. נעים לי. אני מרגיש טוב. באמת אני מרגיש טוב. אני מרגיש שחיי זורמים סך הכל בכיוון של איזה נחת רוח פנימית, איזה עושר פנימי מסוים. וזה עדיין יכול להיות חוסר אהבת שלמות אמיתית. כי הוא מרגיש את עצמו. טוב לי. טוב לי. נכון, זה מדרגה גבוהה. מדרגה מאוד גבוהה, לדעת שגם ההרגשה הזו של טוב לי, כן? גם ממנה צריך להיפטר, ולהגיע לעונג עצום של לעשות רצונך חפצתי. שכל העונג שלי זה בגלל שאני עושה את רצונך. כמובן, אי אפשר לא להרגיש טוב שאני עושה את רצונך. אבל ההרגשה האישית הטובה שיש לי, היא לא מוקד העונג שלי. מוקד העונג זה הזכות לעשות את רצונך. זה מאוד קשה להשתלב במגמה כזאת של לעשות רצונך חפצתי. מאוד מאוד קשה לפלס דרך לרצון העליון, להתבשם ממנו ולדעת שהוא העיקר. הרבה קשיים יש בדרך. כל מוקד התענוגות שלנו, כל מוקד העני, הפרטי, הוא מרתק אותנו אליו בחוזקה. זה מתחיל בזה שאני מסתכל בראי ואת מי אני רואה? את עצמי. זה מתחיל בזה שאני מדבר ואת מי אני שומע? את עצמי. אנחנו מלאים בעצמנו. לא פשוט. לא פשוט. לקרוא את המחיצה הזו של החושים ולהיכנס למקום הפנימי שמשם הכל מתהווה. בראשית ברא אלוקים. אנחנו מבוסמים יותר מדי, במובן של שיקרון, מבוסמים, כן, יין. אנחנו מבוסמים יותר מדי בהרגשה את עצמנו, הפיזית, הנפשית, ואפילו הרוחנית. אותו חכם שלמד הרבה תורה, וחזר לביתו, היה רחוב על חמור. מספרים חזל בגמרא, במדרש, שהוא ראה איזה מישהו בדרך, והתחיל לדחוק עליו, לגלג עליו, כן? עד כדי כך. הוא היה מלא בתורה. זכה דעתו מתוך לימוד תורתו. הוא הרגיש טוב עם עצמו. הוא יודע הרבה תורה. אז הוא הרשה לעצמו ללגלג על איזה איש מכוער שהלך שם בדרך. אתה כל כך מכוער. האם כל אנשי עירך מכוערים כמוך? יש שם איזה דיון מאוד לא פשוט שם באותו מדרש. לא משנה. אבל העיקר הוא שאפשר להגיע למצב של הרגשת עצמנו יותר מדי, אפילו ברוחניות. אפילו ברוחניות. יצר הרע. לא מוותר. בכל מקום שיכול להתהוות מוקד של הרגשת עצמי, יצר הרע לא מהסס לעשות את זה, ובמיוחד ברמות הרוחניות. ברגע שהוא נוטע בנו את ההרגשה של אני ואני ואני ברמות הרוחניות, שם הרבה יותר קשה לתקן ולהרגיש, כי סוף סוף זה רוחני. סוף סוף ואני קרבת אלוקים לי טוב. טוב לי, יש לי קרבת אלוקים. קשה לזהות שהטוב לי הזה, יש בו יסוד אנוכי. כי מה נפלא ואמיתי יותר מהרגשה רוחנית נפלאה? מה נפלא יותר משמחה בשולחן שבת? איזה כיף לי. אבל מה יקרה שמישהו בחוץ ייסע במכונית ויאפר לך את שלוות השבת, האם תזרוק עליו אבן? פה זה נבחן. עד כמה אתה שובט לשם שמיים? שבת להשם. עד כמה לשם שמיים או לשם ההרגשה הטובה שלך? יש כל מיני דרכים לבדוק. מהו מוקד התענוג והחוויה הרוחנית של האדם? האם זה מתחיל ונגמר בו, או שיש פה לשם שמיים? אם זה לשם שמיים, הוא לא ימהר לגדף ולחרף את האדם שנוסע במכונית, הוא לא יבעיר עגלות השפעה כדי לחסום את התנועה, וכן הלאה וכן הלאה. יש כל מיני דרכים לבדוק את זה. אבל ככלל, זה הבחנה בין אוהב שלמות אמיתי לבין אוהב שלמות שאינו אמיתי. כן, יום. בבקשה. אתה יודע להוציא אותו? אז נראה הלאה. כן, הכרח הוא לב השלמות האמיתי לנער מליבו כל אבק הגאווה. כל אבק הגאווה שהיא, כן, אנחנו שומעים כאן מה הוא, כן? אותו הדבר שגורם לנו, כן, להרגיש את עצמנו יותר למידה, זה קרוי, כן, אבק הגאווה. אפילו אבק, ולו הקטן ביותר, כן, הוא כבר מחשיך, כן, את העיניים. הוא כבר יכול לגרום, כן, לאותו הסתכלות דרך חור המנעול, שדרכו אי אפשר לראות משהו מעבר לעצמנו. אבק הגאווה שהיא מסלקת את כל הוד הרוח. אתה מצליח? יפה. ברוך אתה. אנחנו יודעים שכל נהיה ברוך. הכרח הוא לאוהב של לימוד אמיתי, לנער מליבו כל אבק הגאווה, שהיא מסלקת את כל הוד הרוח. מהו הוד הרוח של האדם? מהו ההוד, כן? הוד הרוח, הוד זה מבטא מדרגה פנימית, יש הדר ויש הוד, הוד והדר לבושה. כן? הוד הרוח זה הנקודה הפנימית של רוח האדם, וצריך לשים לב פה, זה נקודה פנימית, היא מתחבט, היא מתחבט מפני התפיסה החיצונית שלנו. כן? זה הוד הרוח, לא החיצוניות של הרוח. בחיצוניות הרוח, בחיצוניות הרוחנית, ברוחניות החיצונית של אדם, ראינו מה יכול לקרות, כן? ברוחניות החיצונית, אדם יכול להיות בעל גאווה גדול, כן? למרות שהוא יודע את כל התורה, ודווקא בגלל שהוא יודע את כל התורה, בהתחלה זה למרות ואחרי זה דווקא, אבל בהוד הרוח, בנקודה הפנימית של הרוח, שאדם עוקב אחרי התכונה הרוחנית שלו, שנטע בו, הקדוש ברוך הוא, הוא מזהה שריבונו של עולם נטע, בצד הפנימי של הרוח שלו, הוא נטע בצד הפנימי של הרוח כישרון מופלא שקרוי ענווה. הכישרון הפנימי של הענווה הוא נותן יכולת ביד האדם להכיר את מקורו. זה דבר שהוא בלתי אפשרי לשום בריאה. שום בריאה לא יכולה להגיע למצב שבו היא מזהה את המקור שלה וכל קיומה הוא מכוח ההתבטלות. כל יצור קיומו הוא כתוצאה מהרגשת האני הטבעי שלו. תסתכלו על התינוק. כל קיומו הוא אני. זה אני טבעי, אבל זה הקיום שלו. הענב קיומו הוא מכוח ההתבטלות. מתוך ההתבטלות אני מגיע להתבלטות. כל ההתבלטות היא רק על יסוד ההתבטלות. מן דזעיר הוא רב. מתוך שאני זעיר, מתוך שאני מבוטל, אני חווה בתוכי את ההכרה, את ההרגשה, שאין לי מציאות מצד עצמי. האין סוף עובר דרכי. אני דגל שהרוח בעצם מנענעת אותו. אני קולט את המשב של הרוח האלוקית, והוא מזיז אותי. אני מצד עצמי, אני שום דבר. מתוך זה להגיע למצב של קיום. זה כישרון האדם. הדבר הוא מאוד קשה, כי לבוא ולומר שאני מצד עצמי כלום, לשתוק כביכול במילים אחרות, ולאפשר בעצם, עמדו ואשמע מה יאמר השם, אשרי לילוד אישה, שהדיבור מזומן לה בכל עת. מדרגת הענווה של משה רבינו, היא מתבטאת ביכולת של משה קיבל. משה קיבל תורה מסיני. מעטים האנשים שמקבלים. רובנו, גוזלים. רובנו ביד חזקה לוקחים את החיים. אנחנו לא זכאים להם. הרבה פעמים אנחנו לא זכאים לחיים, כי אנחנו לא מקבלים אותם מתוך ביטול. אנחנו לוקחים וגוזלים אותם מתוך שדה הטבע. אני מרגיש את הכוח שיש לי, אני, רגע, חכה, תברר מאיפה הכוח הזה בא לך. אל תשתמש בשכל לפני שאתה מברר מאיפה הוא בא לך. אל תשתמש בו. לפני שביררת שהוא לא ממך, אחרי שתגיע למצב של ריקות, של ענווה, תיקח אוויר עמוק, ובתוך לקיחת האוויר הזו תתהווה מחדש, תאפשר עצמך להיות בבחינת המחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. כל רגע אתה מתחדש. כל רגע, הכישרון השכלי שלך. כל רגע, בריאות גופך מתחדשת. זה לא מצב קבוע. אל תטעה. למרות שבזגוגית העין שלך, זה נתפס כדבר קבוע. מה יש פה לדבר? הוא מחיה אותי כל רגע, הנה אני קיים, וזה אני, וזה בא ממני. לא טוב. זה לא מאפשר התחדשות של החיים. יברכך השם וישמרך. כל דבר שהוא לא בגדר של ברכת השם, כל הרגשת חיים שהיא נגזלת ממקורה, שהיא לא נתפסת כחלק ממהלך של השפעה תמידית, ברגע שההכרה הגאוותנית היא חותכת את הדברים ממקורם, ולא מתברר יחוסה של הבריאה לבוראה, פה מתאווה מחנק. פה כוחות היצירה של האדם, הם כבר לא יכולים לבנות את העולם על יסודות של חסד. עולם חסד ייבנה. להבין שבעצם כל מה שקורה פה זה חסד. כל מה שקורה פה זה מנשמת אפו של הקדוש ברוך הוא. כל הזמן.
הוא שולח חיים חדשים. מכוח זה אנחנו פה, נושמים, רואים, שומעים, חיים. זה לא קל. זה פסגת ההכרה. זה ענווה. זה ענווה. זה אוהב שלמות אמיתית. זה הוד הרוח. זה פנימיות הרוח של האדם. אם לא מתגלה מעלת הרוח הזו, אם לא מתגלה, לא מתגלה ההוד הפנימי הזה, המדרגה הזו של הענווה, האדם מאבד מההגדרה העצמית שלו. השם אדמה, השם אדם הוא נגזר משני מילים. אחד זה אדמה, והשני זה אדמה לעליון. מתי אתה יכול להידמות לעליון? כאשר אתה אדמה. החיים זורמים דרכה. האדמה היא דבר מאפשר. מאפשר. זורעים עליו והוא מצמיח. האדמה היא קולטת דברים שניתנים בתוכה, והיא מאפשרת לדבר להופיע. נפשי כאפר לכל תהיה. ברגע שהנפש היא אפר, ברגע שהנפש נתפסת כבסיס תחתון, שעליה מופיעים דברים עליונים, שהנפש נתפסת בעינינו כמשהו שאין לו מציאות אקטיבית עצמית, לא, היא רק כלי, זה ענווה. כל מציאותו של האדם, כל ערכו של האדם, זה רק מצד מה שהוא מאפשר לרצון השם להופיע. אתה לא יכול ליצור שום דבר יש מאין. הכל כבר קיים. אתה רק מאפשר לקיים להופיע. ברגע שאתה נכנס במקום הקיים, ברגע שאתה מעמיד פנים, שאתה לא מאפשר, אתה יוצר, אכלת אותה. סיימת את תפקידך. אתה לא מבצע את תפקידך. לא טוב. אתה נדחף יותר מדי. אתה תופס את מקומו של אלוקים. אתה תופס את מקומו של היסוד המשפיע בתוך המציאות. זה דק. זה מאוד דק. עכשיו, אני לא אומר את הדברים האלו כמו שאומרים לילד, אל תשבור את הכלי. זה לא א' ב', זה דבר עמוק מאוד. זה דבר מאוד עמוק. אבל זה הכותב העליון של עבודת האדם. עצם הידיעה שאנחנו יודעים את הדבר הזה, ומדברים בשפה כזו, כפי שאנחנו חושב, אין לי שום ספק שהדברים נוגעים בלבבות שלנו. זו לא תהיה העבודה שלנו ברגע זה ומיד. זה לוקח זמן, זה כל החיים. אבל עצם העבודה שיבריק הברק הזה של ההבנה הזו, זה משנה משהו. זה מסיר איזו שכבה של שומן מעל, כן? גם הרציו שלנו וגם מהלב. זה מכשיר אותנו להתמודד יותר עם המושג של מה זה ענווה? מה חשיבותה של הענווה? למה היא כל כך מרכזית בחיי האדם? בכל אופן, אומר הרב, היא מסלקת את כל הוד הרוח. וכשתסולק הגאווה מפני ההכרה הפנימית, שאם זו המתה, אי אפשר לבוא אל השלימות האמיתי, שהיא המגמה האנושית, תסולק בסילוק טהור, ותשאיר אחרי הרושם של שמחה, המחובר עם שפלות הרוח באמת. מה אומר לנו פה הרב? אומר לנו הרב, עכשיו אתם שמעתם את הדברים האלו, והבנתם שאין קיום אלא ממנו, ואתם מאוד רוצים, מאוד רוצים, לשחרר. אתם רוצים לשחרר את עצמכם מלהיות אלוה. השתכנעתם, השתכנענו, שאנחנו לא אלוה, אנחנו נקביים, אנחנו מאפשרים. די, ריבונו של עולם, קח מאיתנו את כתר האלוקות, לא רוצים להחליף אותך. אתה תשפיע ואנחנו נאפשר לך להופיע. אדם שומע דברים כאלו, וואלה, הוא רוצה ללכת על זה. ואז הוא יורד לשדה הנפש שלו כדי לשים קץ למרד החצר המטורף הזה, שהאדם מנסה להשתלט, להשתלט. על השפעת השפע בעולם. הוא המקור. הוא רוצה להשתלט לזה. הוא מזהה את מרד החצר שמתרחש בתוך הנפש, והוא רוצה לשים לו קץ. ואז, מה יכול לקרות לאדם כזה? הוא מתחיל לאבד את מוקדי ההשפעה שלו. על מה נבנתה ההרגשה הטובה שלו?
על זה שהוא שליט. הוא האדם שלא מוסרים דין וחשבון בסופו של היום, בפניו מתייצבים, עליו אומרים שהוא כזה וכזה וכזה,
פתאום הוא צריך לוותר על זה. תחשבו איזה משבר זה יכול לחולם. קשה מאוד לוותר על הצעצועים האלו. קשה להרפות מהצעצוע ולתת לאחות או לאח הקטן. גדי, תיתן לאחיך. קשה לו. הוא קופץ את היד. הוא לוקח את הכל אליו. תנועת היד הזו, כן? שאדם קופץ את ידו, לא תקפוץ ידך לאביון. לא תקפוץ ידך לאביון. אל תשמור את השפע אצלך. אתה לא המקור. יש לריבונו של עולם שפע בשביל כולם. אתה תפתח את הלב, אתה תקבל שפע אינסופי. קשה לאדם לפתוח את היד, כי הוא לא מאמין שהכוח המשפיע הוא אינסופי. הוא גוזר על השפע להיות מצומצם ומוגבל. למה? כי הוא חושב שהוא המקור. ואם אתה המקור, באמת אין מספיק. באמת אין מספיק. כי מי אתה ומה אתה שממך אינבא שפע אינסופי? כל דבר שמתחיל בנו ונגבר בנו, מטבע הדברים, הוא נשאר בתוך המעגל המצומצם של האדם בעל הגוף, בעל יצרים. מה הפלא? שאני מתקשה לתת 5 שקלים מכיסי. כי הנתינה, המתן הזה נתפס בעיניי כנתינה שאין לה החזר. כי אני לא נותן מכוח של ההכרה של לעשות רצונך חפצתי. מה אתה חסיד? אף אני חסיד. מה אתה רחום? אף אני רחום. אי אפשר לתת. כי זה משאב שלא ישוב. הוא לא ישוב. כי המקור שלו הוא האדם הבשרני, האדם היצרי, האדם המצומצם. בצדק אני לא נותן. ברגע שהאדם יורד לשדה הנפש ומזהה את השתלטנות שלו, את הבמה שהוא בנה לעצמו, את כל העבודות הזרות האלו של אני ואני ואני, יש לו קושי להיפרד מהם. אומר הרב, אל תזדרז לסלק את העבודות זרות האלו, עד שתברר לעצמך למה אתה עושה את זה. כלומר, במהלך הניתוץ והניפוץ והעיבוד של העבודות זרות, האדם צריך להבין למה הוא עושה. ברגע שהוא משחרר את ההכרה הזו, במהלך הניתוץ של העבודה זרה, ברגע שהוא משחרר את ההכרה הנכונה, נראה מה היא, הוא יכול למצוא את עצמו במצב של קרח מכאן ומכאן. שיעבוד לשם יתברך אין לו עדיין, ואת הצעצועים הוא שחרר, ואז הוא נמצא במצב של קרחת. אין לו את זה ואין לו את זה. לכן במהלך ניתוץ האלילים חייבת להימשך כל הזמן מחשבה וידיעה מה אני עושה, לשמה אני עושה. אומר הרב, מהי המחשבה, מהי הכוונה הראשית שמלווה את תהליך הניתוץ הזה? אומר הרב בשורה שנייה, וכשתסולק הגאווה, כשאתה מנפץ את האלילים. למה? כאשר אתה מנפץ את האלילים מפני, בגלל, מתוך איזה הכרה? מפני ההכרה הפנימית, שימו לב, זו הכרה פנימית לא חיצונית, שאם זו המטה, למה אני מנפץ את האלילים? כי אני מכיר שאם תישאר הזוהמה של עבודת האלילים הזו בתוכי, אותה זוהמה שמסתירה ממני את עין השמש, אותה זוהמה שמסתירה ממני את נשמתי, את נשמתי שלגביה ובשבילה, רצון השם זה ודאי העיקר, אותה זוהמה שלא מאפשרת לי להתחבר עם הענבה הנשמתית הפנימית. בשעה שאתה מנתץ את האלילים, אתה צריך לעשות את זה מפני, בגלל ההכרה שמה? שאם זוהמת הענבה, הגאווה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתי. אתה צריך להבין מה אתה מפסיד. מה אתה מפסיד, במילים אחרות? אם אתה לא מבין מה אתה מפסיד, אם אתה לא מרגיש את הרב אמר עוזבך את השם, אם אתה נהנה מהשתלטנות שלך, אם אתה נהנה מהבונוסים, כן? אם אתה נהנה מן הכבוד שאתה מקבל, עדיין לא מיצית את הטרנס, את המלאות הזו של הכבוד, אתה לא יכול להתחיל את העבודה הזו. אומר הרב במקום אחר, כל, ב-י-ט, תסתכלו ב-י-ט, מה אומר הרב? כל מי שסבל הרבה מגאוותו, יודע יותר לא רק לסנותה, אלא גם איך לסנותה. מי שלא סבל מן הגאווה, מי שנהנה מן הגאווה, מי שברית קרותה לו עם הגאווה, איזה ברית כזו של... יש לי גמול על הגאווה. יש לי גמול. יש לי שכר על הגאווה. אני מרגיש טוב. אני מרגיש שזה טוב. אנשים נותנים לי כבוד. אנשים מפרגנים לי. אני מרגיש טוב. לא מצית עדיין את הסם הזה. מן הסתם, על פי תהליכי החיים הפשוטים, אדם שנמצא בטרנס של כבוד, לפעמים לוקח למצות את הדבר הזה הרבה שנים. הרבה שנים. צריך, כדי להיפטר, כדי לקצר את אורך החיים של הסם המרעיל הזה, צריך לעשות כמה וכמה פעולות. בראש ובראשונה, זה להיות בחברת אנשים שלא מתרשמים מהכבוד הזה. להיות בחברה שעמות המידה שלה זה ענווה. זה כבוד אמיתי. אין כבוד אל התורה. אין כבוד אל הרצון השם. ככל שאנחנו בחברה יותר חיצונית, ששם נוטים להעריך האדם על פי תפיסת המקום וניפוח האגו שלו, אנחנו יותר בסכנה. הרבה פעמים אנחנו מחפשים חברה כזו, כדי שינפחו אותנו קצת. אנחנו צריכים להעדיף דווקא את החברים שלא מתרשמים מהרושם החיצוני, מהדאווין מה שנקרא. כאלו שרואים אותנו מתנפחים ואומרים, עזוב, זה לא בשבילי, לא בשבילי. אני רוצה מוסר טהור, אני רוצה הטבה לשם שמיים. אנשים כאלו עדיף להיות במחיצתם. אנשים שמחמיאים לנו יותר מדי, לא טוב. אלא אם כן ההחמאה היא מאוזנת. הפרגון נועד לעודד רצונות חיוביים, אבל רואים בעליל שזה לא איזה מין חנפנות ולקיקנות, כן? לא טוב הדבר הזה. עדיף אנשים שמבקרים אותנו בטוב טעם, בעדינות, מתוך שהם אוהבים אותנו, מתוך שהם רוצים לחלץ אותנו מקליפת הישות הזאת של אני ואני ואני. גם אם כואב לנו לפעמים אותם ביקורות, וזה כואב, לא להתרחק מאותם אנשים. לדעת שהם אנשים שאוהבים אותנו באמת. רבים מאיתנו נוטים להתרחק מסביבה ביקורתית אמיתית, מכיוון שזה שובר איזשהו קליפת אגו, שלא נוח לנו לוותר על הידיים. אנחנו מרגישים בטוחים בתוכה, מרגישים עוצמה בתוכה, אבל צריך לדעת שדווקא חברים מהסוג הזה, הם יותר טובים לנו. לא לחפש את החנפן שיגיד לנו כמה נפלאים, גם כאשר, כן, עשינו עבירה, גם כאשר נהגנו לא כשורה. לא. דווקא את הביקורתי, העדין יותר, הרגיש יותר, המוסרי יותר, לשמוע מה לא יש לומר להתנהגותנו. בין אם אומר את זה מפורש, בין אם אומר את זה בהקימת אף, או בשפת גוף אחרת. עדיף, עדיף חברתו של אדם כזה. זה אחד הפתחים. שדרכם אפשר להתחיל, 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 ולהציץ החוצה מחוץ לבית הכלא, כן, של הגאווה הזו, כן.
אני לא מסתדר לזה, פסקה אחרת של הרב, אבל הנוכחה, שהוא אומר שבעצם זה
שהם מוכחים
מישהו אחר, אז אתה יכול לגלות
חסרות
אחרים
שיותר עוד. כן, זה משהו, זה שם, משהו בתוכחה, כן, הוא מדבר שם על תוכחה לא נכונה. זה תוכחה אחרת. מה שהוא מדבר בתוכחה פה, בתו, כן. יש לעיין בדרכי בני אדם כשרוצים להוכיח. כלומר, לא כל מי שבא להוכיח, הוא עושה זה מסיבות נכונות. יש לעיין למה הוא מוכיח. יש לעיין בדרכי בני אדם. יש לעיין, לא, אין הכוונה. יש לעיין בדרכי בני אדם כשרוצים להוכיח איזה איש, להסירו מדרכו. כן? אולי זה הדרך לפי אינו טובה היא. כלומר, הרב מדבר על מצבים שלפעמים אנחנו אפילו לא נוכיח את הגאוותן. למה? כי אם עכשיו אנחנו נוכיח אותו במצב שלו, אין לו אפשרות עדיין להיכנס לעבודת הענווה, ואם אנחנו נוכיח אותו יזדעזע, כמו שאמרנו, אז הוא יצא כריח מכאן ומכאן. לא יהיה לו במה לחיות את עצמו. הוא עדיין רגיל, כן? הוא חי ממחמאה. הוא עדיין חי ממחמאה. אם עכשיו אני אפסיק להחמיא לו יומיים, הוא יהיה פשוט רשע. הוא לא ילמד תורה, הוא לא יקיים מצוות. מצבים כאלו לפעמים, לפעמים, אנחנו מעדיפים להמשיך ולתת לו קומפלימנטים, כמה הוא חכם וכמה הוא נבון, כן? ובלבד שימשיך ללמוד. מה שנקרא לא לשמה. ואם נרצה דווקא לגמול אותו מן הגאווה, ועל ידי זה שנפסיק להחמיא לו במשך כמה ימים, אנחנו יכולים בסופו של דבר להביא אותו למצב מאוד מאוד נמוך. זה מה שאומר שם. זה מה שאומר שם.
זה שייך לחוכמת התוכיחה. איך מוכיחים? יש תוכחה, זו סוגיה מאוד מורכבת, פה דיברנו עליה בצורה מאוד מאוד כללית, אבל ככלל, כן, ככלל אמרנו, רק בתחום, בנושא, בסוגיה שאנחנו מדברים כרגע, אמרנו שכדי להתחיל ולהחלץ מן הגאווה, כדאי להעדיף דווקא חבר, או לפעמים חברה, שיותר עובדת על יסודות יותר אמיתיים, שיותר קרובה לאמת, כן? שבאופן טבעי זה מייבש את הגאווה שבתוכן. זה כבר מטבע שהיא לא עוברת לסוחר, אתה מבין? אתה בא, זה כמו שאתה בא להשתמש עם שקל ביפן. זה לא יקחו לך את השקל, אתה מבין? זה לא מטבע בינלאומי, השקל, כן? זאת אומרת, אתה צריך להיות מקום שהמטבע של הגאווה לא סוחרים בה, אתה מבין? יש שווקים חברתיים שמטבע הגאווה היא עוברת לסוחר. היא מאוד נחשבת המטבע הזו, של ערך עצום. ערך עצום. אנחנו צריכים להיות בחברה שמטבע הגאווה הוא פחות שכיר. לא מסתכלים עליו. כן, זוכר פעם אחת הייתה איזה בחורה אחת בעלת תשובה, בחורה שנהנתה באמת מכל מנעמי העולם הזה, כן, בחורה שהייתה מאוד מעורכת ונחשבת ונערצת בחברה שבה הייתה חיה, בחברה מה שקרוי לא דתית, והיא חזרה בתשובה וחלפו כמה וכמה חודשים עד שהגיעה לפרקה, רצה להתחתן, ואז היא חשבה שברגע שתצא לשידוחים כל מי שהיא תצביע עליו אז כמובן תרבו מיד, הוא ירוץ. כך הייתה רגילה. אף אחד לא אמר לה לא. אין דבר כזה. מה זאת אומרת? היא רוצה, היא רק יוצאת לחוץ לסקר. אופ, נגמר הסיפור. והנה הגיעה לעוד השידוחים שלה, והיא ראתה איזה בחור יוצא מגדר רגיל. תלמיד חכם, בן תורה. נו, גם בן תלמיד חכם, כן. גם הוא תלמיד חכם, בן תלמיד חכם. זה ראש ישיבה וכן. והיא ראתה אותו בעזרת אנשים. במעזרת אנשים, ראתה אותו בתפילה. והיא ראת סתם מאוד בבחור הזה. אז היא שלחה שליחים. כן? שליחות, לאותו בחור שהכירו. ותגידו לו, אם אפשר, הבחור סרב. אז היא סיפרה לי, אנחנו היינו פשוט למדים את דגנת הבנות, היא סיפרה לי, אני בהלם, היא אומרת לי. אמרתי לה, למה את בהלם? זה פעם ראשונה שבחור אומר לי לא. כך היא אמרה. אמרתי לה, את יודעת שבשוק הזה, בשוק הזה, קונים מצרכים אחרים. זה לא הולך ככה, זה לא כל מי שיש לה עיניים יפות ושיער ארוך, מיד לוקחים אותה. בודקים את הדברים על פי פרמטרים נוספים, מה לא אומר שאין לך אותם, אבל כדי לזכות בבן תורה כזה, צריך להעמיק, להעמיק את הפרמטרים, כן, של מוסר עמוק, רציני, קדוש, אז אולי אפשר, אז אולי אני צריכה ללמוד כמה וכמה שנים כדי לזכות, לא יודע, לא, לא, בעזרת השם, חוץ מזה, את רוצה להיות אשת תלמיד חכם, בואי נתאר לך את סדר היום שלו. תדעי לך, בבוקר הוא יצא מאוד מוקדם, כי יש לו חברותה בין 4 ל-6. את ארוחת הבוקר הוא יאכל בישיבה ולא בבית. בצהריים תצטרכי להביא לו את הסנדוויץ' לישיבה. ובערב הוא יאכל את ארוחת ערב קצרה, ואחרי זה יבוא חברותה הביתה ללמוד בחדר הסגור, הקטן, עד 11. ואחרי זה הוא כבר יהיה עייף, צריך להניח לו לישון, כי בארבע הוא צריך לקום. איך נראה לך הסיפור הזה? לא, 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 לא מתאים לי. לא מתאים לי. בסדר. קריטריונים אחרים יש. חברה שהגאווה היא לא עוברת לסוחר. לא עוברת לסוחר. אם כי בחברה של לומדי תורה יש גאוות מסוג אחר, הרבה יותר מוסוות, הרבה יותר עדינות, הרבה יותר נסתרות מן העין, אבל בסדר, בסדר, לפחות הרמות הנמוכות של הגאווה, אפשר לנקז אותם החוצה בתוך חברה של שוחרי עבודה מוסרית, קצת אפשר לנקז אותה החוצה ברמות יותר גבוהות. בכל אופן, זה יצאה פשוטה, יצאה פשוטה. יש בזה הרבה הרבה יצאות ודרכים ותחבולות, אבל הכיוון. אם כן, כאשר אתה בא לנתץ את האלילים, לעשות את העבודה החשובה הזו בתוך נפשך פנימה, צריך לעשות את זה בליווי ההכרה, איזה הכרה, כן? מפני ההכרה הפנימית שאם זו המתה של הגאווה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתית, שהיא המגמה האנושית. במילים אחרות, אתה צריך להגיע להבנה שכל עוד אתה גאוותן, תשלימו את המשפט, אתה לא אדם. קשה. שהיא המגמה האנושית, אתה לא חי את המגמה שלך כאדם. כל עוד אתה גאוותן, אתה לא ראוי לתואר אדם, כן? מצד נשמתך כן, אבל מהצד החיצוני, אתה עדיין, כן? לא אדם. אתה לא מצליח להביע את צורת האדם שלך כלפי החוץ. אם אתה מבין, עד כדי כך את העניין, שאתה לא אדם, וזה כואב לך וחורה לך עד מאוד, זה העיתוי המתאים להתחיל לעבוד על ניצוץ האלילים.
אז כל אליל שאתה משבר, זה לשם ייחוד. זה בהתכוונות מלאה. זה באושר גדול, בשמחה גדולה, כמו שהרב אומר לנו בהמשך. אז היא תסולק בסילוק טהור, ותשאיר אחרי הרושם של שמחה, המחובר עם שפלות הרוח באמת. מה זאת אומרת תסולק בסילוק טהור? לא יישאר שום רושם מהגאווה הפחותה. היינו, הרגשת עצמי, אני כבר לא אבקש את העונג והסיפוק בהרגשת עצמי, יש לי כבר תחליף אמיתי. אני שמח כי אתה עובר דרכי. ריבונו של עולם, פיניתי לך מקום, פיניתי לך מקום, ונתן לרעך הטוב ממך. אתה מלך, וברוך השם שאני זוכה לפעול עם אל. עצם העובדה שנתת לי כישרון פנימי נפלא כזה, להכפיף לך את כוחותיי, את כל הכוחות המופלאים שנתתי לך. אני משתמש בצד הנקבי שלהם. הצד הנקבי, כמו שאמרנו, המאפשר, המקבל, והצד הזכרי שבי, המשפיע, הוא רק תבלין לצד הנקבי. זה לא שאני לא פועל גם, אבל הפעילות שלי היא תמיד תעמיק את הנקביות שבי. הצד הזכרי יעמיק את הצד המקבל ולא הפוך. הפרת האיזון בין הצד המקבל לצד המשפיע הוא אם כל חטאת. זה הסרטון שעליו נבנית הגאווה. ריבונו של עולם, מהיום אני הולך להיות נקבה. אז מה אם אני גבר? אבל הגבר, כן? גם הגבר. התפקיד שלו זה לקחת את כל כוחות הגבריות שלו, וזה לגלות שבעצם הוא והמציאות כולה הם מקבלים. כל המציאות הנקבית. שתי שליש מכדור הארץ, מים. שליש אחד בלבד, מוצק. המוצק זה הזכרי, החזק, התקיף. המים הנקבי מקבל צורה. שתי שליש. 70% מהגוף, מים, נקבי. תראו את היחס בין היסוד הזכרי והיסוד הנקבי שבמציאות. ברגע שאנחנו מפרים את האיזון בין שני היסודות האלה בתוכנו, הכוח הזכרי, המשפיע, הנחרץ, הפועל, האקטיבי, דרכו של איש להילחם ואין דרכה של אישה, ברגע שהיסוד הלוחמתי, הפעיל, הוא חזק מדי, אנחנו דוחקים רגלי שכינה. דוחקים רגלי שכינה. ברגע שאדם מבין שהמגמה האנושית זה שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד, אז מה קורה? תסולק בסילוק טהור, אין בצורך עוד, והאלילים כליל יחלפו. תסולק בסילוק טהור בלי צלקות, בלי פצעים פתוחים, בלי הרגשה של אוי הפסדתי, אוי הפסדתי. זורקים את האליל לפח ושמחים. ולא הולכים לבקר באשפה כל יום לראות איפה מה שזרקתי, איפה מה שזרקתי. לא, זרקתי אותו. זרקתי אותו. אני לא רוצה בעוד. אין לי שום חפץ בו. נפטרתי מהגידול הסרטני הזה שנקרא גאווה. נפטרתי ממנו. תסולק בסילוק טהור. ותשאיר אחריה, מה אתה מקבל במקום? איזה תשתית נפשית מתהווה פה כאשר הגאווה מסתלקת? ותשאיר אחרי הרושם של שמחה. למה יש רושם של שמחה? כי כרגע אני מקבל משהו הרבה יותר גדול. נתתי אליל, נתתי אלוהים אחרים, שהם אחרים למאמינים בהם, שלא נענים לתפילה שמאמינים בהם. כן? אם אתה תסמוך על עצמך, לא תענה. אין סיכוי של תענה. כי מי אתה ומה אתה? כאשר אתה מתגלה כאליל, מי אתה? למה שתענה? מה פתאום שתענה? וכאשר אתה מפנה מקום, אז אתה שמח באמת. אתה מגלה את בעל הבית האמיתי שבידו היכולת לתת לך. זה כמו ילד שהוא נשמח על אמו, גמול. כן? גמול עלי אמו, גמול עלייך נפשי. כמו תינוק שנשמח על אמו מתוך הידיעה הספונטנית, שאמא יכולה להעניק ולתת לו. התינוק באופן ספונטני וטבעי, בלי הכרה ומודעות, יודע שהוא מצד עצמו כלום. הוא חייב להיפתח להשפעה של האם. המשפיעה, מעניקה, נותנת, המחממת, האוהבת, בלעדיה אין לו חיים. אפילו בחברת השימפנזים עשו איזה מחקר ראו, שגור שימפנז כזה, הפרישו ממנו את אמו, תוך כמה שבועות מת. מת. אורח החיים של גורים כאלו, שהם לא קרובים לאמם, או שהאמא מסולקת לגמרי, או שנמצאת רחוקה ממנו, או שנותנים חיקוי להם, כן? חיקוי, זה משהו אחר. האורך החיים שלו הוא קצר יותר. הוא נעשה חולני, לא מסוגל להתמודד עם קשיי החיים. אנחנו זקוקים לבעל הבית, אנחנו זקוקים לגורם משפיע. הענווה מגלה לנו את הגורם המשפיע באמת, שבידו היכולת ולא קצר ידו להושיע. איך אפשר שלא לשמוח? איך אפשר שלא לשמוח? ודאי. אז הוא, יש לו, כן? תסולק בסילוק טהור, ותשאיר אחרי הראש של שמחה, המחובר עם שפלות הרוח, באמת. ופה יש יסוד מאוד חשוב, שבלעדיו כל הפסקה חסרה, והיא לא תהיה מובנת כראוי. שימו למה הרב אומר, המחובר עם שפלות הרוח, באמת. זוכרים בתחילת הפסקה, שלמות, אמרנו, אוהב השלמות האמיתי, יש אוהב שלמות אמיתי, ויש אוהב שלמות שאינו אמיתי, כך אמרנו. ויש שפלות רוח באמת, ויש שפלות רוח שאינה באמת. מה זה שפלות רוח שאינה באמת? אדם שיורד לנפץ את האלילים, אבל איך אמרנו מקודם? כאשר לא נלווית ההכרה הנכונה בשעת הניתוץ, מה קורה לאותו אדם? הוא מגיע לשפלות רוח. אבל היא לא באמת, למה? כי הוא לא קיבל תמורה על ניפוץ האלילים. הוא מנפץ ובוכה, מנפץ ובוכה. הוא לא קיבל בתמורה את הכוח הגדול של הבורא. הוא לא נהפך למסלול נחיתה. הנפש שלו לא נהפכה לכוח מקבל. לא נהפכה. הוא שבר את האלילים, אבל לא גילה את המדרגה העמוקה יותר, את המדרגה הנקבית. כלומר, הוא ריסן את הכוח הזכרי, אבל מכיוון שבמהלך הריסון של הכוח הזכרי של אני ואפסי עוד, מכיוון שבמהלך הריסון לא הייתה כוונה שלמה של לפנות מקום לקדוש ברוך הוא, ממילא הוא לא חשף את הנקודה הנקבית. ואז מה נשאר לו? כלום. כלום. אמנם אני אפס, אבל האפסיות שלי היא לא מתגלה כאפס עגול שיש בו חלל, שעכשיו יכול להיכנס בו שפע. זה אפסיות שהיא אפס אטום. יש אפס שהוא חללי, יש בו חלל, זה היסוד הנקבי, כן? זה האפסיות הנכונה, זה הענווה, ויש אפס שהוא מלא מבפנים. אתה אפס, אבל אתה מלא. אתה עדיין לא פינית מקום לקדוש ברוך הוא. לא פינית מקום לקדוש ברוך הוא. זה נקרא לא שפלות רוח באמת. או בלשון חז"ל, ענווה פסולה. זה ענווה פסולה. ענווה מפוסלת. ענווה שהיא בדמות פסל ותמונה. זה לא דבר אמיתי. זה ענווה מפוסלת. לעומת ענווה שנוצרת, שמתגלה, שמתעוררת מכוח של חשבון אמיתי. מהו החשבון? ההכרה הפנימית, שאם זו אמת הגאווה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתי שהיא המגמה האנושית. זה הסטיקר, זה הסלוגן. זה צריך להיות תלוי על המקרר. זה צריך להיות, זהו, המשפט הזה. אם זו המתה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתי שהיא המגמה האנושית. לא פחות מן ההכרה הזו ולא יותר ממנה. זה גרעין האמת שהוא מלווה אותך בתהליך הניתוץ והריסוק של עבודת האלילים. הוא גם יעביר אותך לפאזה הבאה של הענווה, מתחת לקוץ ולדרדר של העבודה זרה, שתוציא ותעקור אותו, ממילא יעלה ויפרח, או תעלה ותפרח הענווה, והיא תיתן לך את האלטרנטיבה השלימה, הופעת רצון השם, המתגלה בתוכך, מצמיח אותך, מפריח בך, כן? את כל הצמחים הנפשיים, גן עדן, ובתוך הגן כל עץ נחמד, למאכל ולמראה, אתה צומח, כולך צומח מבפנים. אבל תראו כמה זה מדויק, התהליך הזה, ועד כמה אסור להשמיט שום יסוד מהיסודות שלו, כי אחרי זה בטעות יכול לצאת משהו אחר לגמרי. כן? אם כן, אוהב השלמות האמיתי, ניעור הגאווה, מכוח הכרה אמיתית ועמוקה, פינוי מקום, סילוק הילילים, צמיחת הענבה ככלי, ואז השמחה של ההתחברות לרצון השם, שמתבססת על שפלות רוח אמיתית. אני את דקה ושפל רוח אשכון. על דקה ושפל רוח כזה, אני שוכן. טוב, נצור כאן כמה דקות. Thank you.